שלום, אני הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון שלום הרטמן בירושלים. אתם מאזינים לפרק השני בהסקט החדש של המכון שנקרא בין שמיים לארץ, ושבו אנחנו עוסקים בנושאים שנמצאים בלב השיח הציבורי הישראלי והיהודי, וננסה לגעת בשאלות העומק שבבסיסם. בכל פרק אשוחח עם הרב דוקטור שרגא בר-און, מנהל מרכז קוגוד למחקר והגות יהודית וישראלית כאן במכון, ולאחר מכן תצטרף אלינו הרבה תמר אלעד אבובאום, מייסדת קהילת ציון בירושלים ומובילת בית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הרטמן והמדרשה באורנים. שלום לכם.
שלום לכם.
תנוג להיות איתכם.
ממש. בין שמיים וארץ. יהדות וישראליות שעל סדר היום. פודקאסט מבית מכון הרטמן.
יש לנו נושא כבד, אני מרגיש שכל שבוע יש לנו נושא כבד, כל שבועיים, אבל אולי זה גורלנו כעם היהודי, אנחנו לא עם שעושה דברים קלים. האתגרים שלנו הם תמיד רציניים ועמוקים. הנושא שלנו היום הוא הניסוי הגדול שנקרא הקואליציה הנוכחית. ומה ניתן ללמוד ממנה על החברה שלנו, ועל הערכים שלנו, ועל העתיד שלנו? הקואליציה הזאת היא אולי המגוונת ביותר בתולדות מדינת ישראל, ואני לא מכיר שום דמוקרטיה עם קואליציה כל כך מגוונת, שבו יושבים אלו בצד אלו, מפלגות ימין מובהקות עם מפלגות שמאל מובהקות, מפלגת ישראל ביתנו, לדוגמה, יחד עם מפלגה ערבית. הקמת הקואליציה הזאת, בראשות נפתלי בנט, סימנה לפחות באופן זמני, את סופה של סגת הבחירות החוזרות ונשנות שאליה נקלה החברה הישראלית במשך כשנתיים. ויכול להיות שעד שהפודקאסט הזה יצא לאור, אנחנו נחזור לצערנו לאותו מסלול. אך בתום שנה של פעילות, העובדה היא שהממשלה לא הצליחה לרכוש תמיכה נוספת מעבר לגרעין מהותי של הקואליציה, ולהתנחל בלבבות. בסקרים הנוכחים הקואליציה מאבדת 6 מנדטים. אמנם חלק מהם זה בגלל תנודות בקולות, וחלק מהם זה בגלל חשבון של אחוזי הצבעה. ואני נשמע מאוד אינטליגנטי, דיברתי עם מומחים, דיברתי עם מומחים שהסבירו לי הכל, זה משום לרב דוקטור בפילוסופיה, זה לא היה קצת מעבר, אבל בכל מקרה, אפשר להבין שיש פה
שלושה ארבעה מנדטים שמשתנים,
ועוד שלושה ארבעה בגלל שבבחירות האחרונות אחוז ההצבעה בערים, דוגמה שבו יש הרבה מאוד תומכי ליכוד, אבל אנחנו כבר חורגים, לא רק מעבר ליהודינו, אנחנו כמעט חורגים גם מעבר לגבול הגשירות שלנו, אז אני לא רוצה להעלות את עכשיו מעבר לכך, אבל עובדה היא שזה לא יתפרץ, ואנחנו לא יודעים. יש קולות מתנגדים מאוד מאוד רבים למה שקרה פה בתקופה האחרונה, בקואליציה הזאת. יש אנשים שעבורם הקמת הקואליציה, שמשלבת ימין, מרכז, שמאל, יהודים וערבים, היא התגשמות של חלום של שיתופי פעולה, חיים משותפים, טוב משותף, ערכים משותפים, הגאולה. מנגד, יש אנשים שבעבורם זה חלום בלהות, של איום על האינטרסים החינויים של מדינת ישראל, או לפחות סכנה מאוד מאוד עמוקה. עד כדי כך שהאופוזיציה בוחרת כרגע, בקו לוחמני מובהק, ומצביעה גם נגד חוקים שנמצאים בלב הערכים שלה, הכל כדי להפיל את הממשלה, שזה הטוב היותר חשוב. מה הסיבה לכותביות זו? האם זה עוד ביטוי לשסעים הפוליטיים שאנחנו רגילים אליהם? או שמה קורה פה משהו יותר מורכב? שמאחורי העמדות האלו, עומדות תפיסות עולם שונות וערכים שונים, שאנחנו צריכים להציף לנסות להבין. שרגא, נתחיל בתחושתך האישיים. כשאתה רואה את הקואליציה, האם זה חלום או חלום בלהות?
תודה, דניאל. זה ריגש אותי לשמוע את התיאור הכל כך נוקב וכן שלך. בעיניי זה לא גלות ולא גאולה, זה לא חלום בלהות, זה גם לא ממשלת החלומות. אבל זו הטובה שבכל הממשלות האפשריות לאור תוצאות הבחירות האחרונות, בעיניי בזה אין ספק. ואתה יודע מה זה הטובה שבממשלות האפשריות. כך הפילוסוף הגדול לייבניץ הצדיק את אלוהים. הוא שאל איך אלוהים בורא לנו עולם שיש בו אסונות טבע, רעידות אדמה, שיש בו מחלות, שיש בו אנשים חכמים ופחות חכמים, שיש בו רשע ויש בו קושי, והוא אמר, אלוהים שקל את כל השקלולים של העולמות הריאליים שהוא יכול לבנות, וזה הטוב בכל העולמות האפשריים. זאת הממשלה הטובה בכל הממשלות האפשריות.
אני רוצה, מבחינה ממש אישית, מה הטובה שאתה חש בממשלה הזאת? ואם יש את הטובה הזאת, אתה במיעוט, אבל מה הטובה שאתה חשת?
אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך, רגע, באיזה מסגרת אני חושב על זה בעקבות לייבניץ? מפני שאני חושב שלהרגיש טוב עם ממשלה ועם אלוהים, זה לא לחשוב שהנה באה ממשלה או אלוהים ומממש לי את כל החלומות שלי. אלא זה מאזן בין השאיפות השונות שלי ושל אנשים אחרים, וזה ראיתי סוף סוף בממשלה הזאת. קודם כל יש ממשלה מתפקדת. יש ממשלה שבאה לעבוד באופן ענייני. אבל זה הייתה ציפיית ברירת המחדל שלי מכל ממשלה, ולצערי אנחנו נקלענו למצב של ממשלות לא מתפקדות. אבל יש פה משהו חריג, כמו שאתה אמרת, אחרי שנים שכל הממשלות שהיו לנו היו ממשלות מרכז. מבן גוריון בלי חירות ובלי מקי, ועד לממשלות של בנימין נתניהו שדאג לבנות סביב איזשהו מרכז, קואליציה מרכזית כזאת ממשלה. ופתאום, אתה רואה מעין חזון אחרית ימים כזה, שיש טוב משותף שיכול לייצר מחנה שאני, שרגה בר-און מבית חורון, יכול יחד עם מנסור אבס ממרר ואנשים מכל רחבי הארץ, לשבת יחד באותה ממשלה ולהגיד, יש לנו את הטוב המשותף, יש לנו חזון משותף לחברה אזרחית משותפת. בעיניי זה באמת פתח תקווה שיותר מוצלח, אפילו ממה שאני דמיינתי לעצמי על ממשלה נורמלית שאולי תקום אחרי הבחירות האחרונה.
אז התחושה שלך, אני רוצה לחדד, זה בגלל שמצאנו איזשהו טוב משותף שאנחנו עובדים בשבילו? זה הטוב שבממשלה הזאת, שיש את השיתוף פעולה הזאת?
אתה רוצה לקרוא לזה אהבה? תקרא לזה אהבה. פוליטיקה זה כאילו זירת האינטרסים. וזה התחיל מאינטרס, וזה התחיל מאינטרס אנטגוניסטי.
אתה מרגיש שיש מין אהבה חדשה שצומחת?
אני מרגיש שיש סיכוי לאהבה, שממשלת ישראל נותנת סיכוי לחיבה, לידידות, בין אנשים מאוד מאוד שונים, שלא דמיינו שהם יכולים לשבת ביחד. במשך שנים אנחנו היינו עסוקים בטיפוח השנאה והכיתוב בין אדם שהוא רחוק ממני מילימטר. כמו שאתה אמרת, כל כך יפה לחשוב על זה. שישראל ביתנו יושבת עם מפלגתו של מנסור אבאז. זה חגיגה בינה.
זה מאוד מעניין שבחרת את הביטוי אהבה, משום שכשאני חש ומרגיש את הקואליציה הזאת, אני תמיד חוזר, אני יודע זה קלישאה, ואתה יודע, אחת הבעיות בקלישאות הוא שאתה אומר אותם, אבל אתה לא צריך לחשוב אותם. אתה כאילו יוצא ידי, אמרתי, אבל...
זה על האוטומט.
זה אוטומט. אני חי בתודעה מתמדת, שהסכנה הקיומית הכי גדולה שלנו, כעם, זה אם אנחנו לא נעמוד ביחד. זה, אני יודע, מדברים על שנאת חינם, אבל אני אף פעם לא מרגיש שיש שנאת חינם. אנחנו משום מה מצליחים לשנוא מישהו, בגלל סיבה. אם יש שנאת חינם, הוא ששונאים אותי, על מה אני עשיתי, אבל לי יש סיבה לשנאות שלי. אז עזוב שנאת חינם, אני יודע שהקיום שלנו, אנחנו עם קטן, עם המון סכנות, והיכולת שלנו לסנוע ולערער על הקיום שלנו, זה בשבילי הסכנה הקיומית הכי גדולה שאני חש אותו, וכל העבודה של מכון הרטמן. אנחנו, כולנו היינו בצבא, אבל מכון הרטמן אין לו עמדות של המכון בנוגע לחוץ וביטחון, ומה לעשות באיראן, כמו כל אזרח במדינת ישראל, יש לי עמדות, שאני לא מחזיק מהם, אבל יש לי עמדות, אבל כמכון, אנחנו מתמקדים בתוך הגבולות שלנו, והתחושה, איך יוצרים חברה בריאה, ועכשיו אני, יש לי זהות כפולה. יש לי זהות יהודית, ויש לי זהות ישראלית. כיהודי, העובדה שיכולנו לשבת, ולכן כל כך התרגשתי כשאמרת אהבה, אתה רואה אהבה, כשאתה רואה אנשים בקונסות, שכל האידיאולוגיות שלהם שונות ומנוגדות,
ומפרגנים.
מפרגנים ומדברים בכבוד. אנחנו, זה לא אהבת חינם, אבל אנחנו מתקנים את השנאה, האהבה הזאת, אנחנו צריכים זמן, ואני כל כך מפחד מהפסק הקואליציה, משום שאהבה, it's like, זה לא blind date, התאהבנו ונצא לעולם. לא, 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 לא.
בדיוק.
זה לוקח זמן, ואני חושב שמתחילים לבנות דברים מסוימים בתודעה, שהם כל כך חיוניים לנו.
ושמשקפים את החיים האזרחיים של מדינת ישראל.
נכון.
כי כשאנחנו עובדים ביחד, בבתי חולים, ובסלילות כבישים,
ובהייטק,
אנחנו חיים את החיים האלה, ולא את החיים הפוליטיים של הכיתוב והסינת.
ואתה יודע, מי שיודע את זה הכי טוב, זה מישהו שכמוני נולד בחוץ לארץ. אתה יודע, אחד הדברים, כשעלינו ארצה, או כשחזרתי ארצה, משום שכישראלי טוב נסעתי לחוץ לארץ לשנתיים ונשארתי 11 שנה, אבל כשחזרתי בעלייה השנייה שלי והילדים שלי היו, התחילו להתבגר והיה תקופה מסוכנת, אני אמרתי לילדים שלי באנגלית, when you're in danger, find a stranger. כשאתה בסכנה בחוץ לארץ, אם אתה בסכנה, מי מסכן אותך? The stranger מסכן אותך. הזר, אתה צריך, לא תיזהר ממנו. פה, אנחנו, יש פה חברה, אני לא עושה פה אידיליזציה, אבל יש פה חברה שלא חי, שלא חי, ואתה חש אותו, לא כמות הצדקה, כשיש אנשים חולים, אף אחד לא חולה, כשאתה לא יכול לפתוח את את האינטרנט שבלי שעולה תמונה, אף אחד לא של סליחה, ילד הזה עם סרטן, מה העמדה שלך אם זה ביהודה ושומרון? כלומר, יש באמת משהו הרבה יותר מתוקן, שהשיח הציבורי מקלקל אותו, אבל מעבר לכך, אחד הדברים שאנחנו כיהודים, כשחזרנו לריבונות, בחרנו גם להיות ישראלים. וכישראלים יש לי, אנחנו גם יכולים להרוס את ישראל בשנאה. והשותפים שלי הם אוכלוסייה ואנחנו נתמקד בזה אולי בפודקאסט בעתיד. אבל היכולת להתחיל לתקן את היחס בין יהודים וערבים פה בחברה שלנו, הוא כל כך חיוני. וגם לראות, אני יודע, מנסור אבאס בא לבקר את המכון, כשהוא דיבר, כולנו בכינו, ואתה רואה אותו מסתובב, הוא אומר, אל תגידו שזה נכשל, זה לא נכשל, משום שיש פה פריצה, שאולי אנחנו יכולים לפתוח עתיד חדש. אז גם כשאני רואה את זה, אני לא עושה אידיליזציה כמוך, it doesn't have to be perfect אף פעם, אבל יש פה תיקון, בין יהודים ליהודים, ובין יהודים וערבים, שהוא כל כך חיוני לגורלנו, אבל בוא נלך לשלב הבא שרגע, אני ואתה יכולים לדבר, ואין ספק, אתה מרגש אותי, וכשאני מדבר, אני מרגש את עצמי, אז אנחנו הכל מצוין, באמת, ולכן אני כל כך מעריך
את אנחנו מכיוונים שונים, מוצאים את עצמנו בקואליציה הזאת.
בקואליציה הזאת, נכון, אבל הביטוי של אהבה, שבו אנחנו יכולים לדבר, ששפה כזאת היא רלוונטית, בשיח הפוליטי, הוא מהפכה. ואתה מרגיש את הרוחב שהוא יוצר. אז בוא נשאל. הרי אחד היסודות של המכון הוא שכשמישהו חולק עליך, אתה אף פעם לא אומר, הוא מטומטם. אתה אף פעם לא אומר, תשמע, הוא לא מבין. רק אני מבין. האמת אצלי. זה לא בתורה שלה. אנחנו מאמינים או מנסים לראות שבכל מחלוקת היא מחלוקת לשם שמיים. כל מחלוקת זה לא סתם, זה לא מרוע או רשע, אלא יש משהו שקורה. העובדה היא שהקואליציה הזאת לא הביאה מהצד הימני, אנחנו גם דרך אגב צריכים לשים בסוגריים החרדים, זה נושא שהם לא בתוך האהבה המשותפת הזאת, ויש בזה פרובלמטיקה.
שצריך אבל, לדבר עליה
שצריך
בהחלט.
שצריך לדבר עליה, אבל אני לא יודע אם נגיע אליו היום. אבל היית חושב, אני מרגיש כל כך טוב, 4, 5, 6 מנדטים, יבואו ויגידו, וואו, יש פה משהו, עזוב בכנסת, בציבור, בסקרי דעת קהל, שירגישו שקורה משהו, ולא, אין תנודה בכלל, אין תנודה לטוב, לאהבה, שאני ואתה חשים. עכשיו, אם אנחנו לא אומרים שהם טועים, ואנשים הם לא רעים, אנשים הם טובים, ובכל אופן לא משתכנעים, בוא ננסה עכשיו לתת הסבר לצד שאנחנו לא מזדהים איתו, אבל הסבר שנוצא איתם חסד, משום שהם אנשים רציניים.
וואו, דניאל, זה תרגיל בהחלט מאתגר וסופר סופר חשוב. לפני שאני עונה את התשובה שאני, את התשובות שאני חושב שהן התשובות שמשקפות באמת את הצד של החסד, אני כן רוצה להגיד, ולשים על השולחן, שיש מחלוקת שהיא לשם שמיים, ויש מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. והיו לנו פוליטיקאים שניסחו את זה, באופן הזה שאנחנו באנו לפוליטיקה, בשביל כוח, כסף, כבוד, של שלושת הכאפים. וישנם גם היבטים כאלה בתוך המחלוקת הזאת, שזהו היבט שהוא היבט אינטרסנטי מובהק, מוצהר מהמקפצה, להגיד לנו, אתם האזרחים, לא באתי לעבוד בשבילכם, אלא באתי לחלק ג'ובים. אני לא יודע בדיוק מאיפה להתחיל, אני כן רוצה להעיר הערה אחת. הפוליטיקה הושטחה באופן מאוד מאוד עמוק, השיח הפוליטי הושטח באופן מאוד מאוד עמוק, בעשורים האחרונים, והפך מדיאלוג שהוא דיאלוג ערכי על ערכים ענייניים, לאידיאולוגיה שהיא אידיאולוגיה שבטית, מגזרית, כותבית, פופוליסטית לפעמים, ואנחנו כולנו השלמנו עם זה. כך שהמפלגות והגושים הפכו להיות יעד בפני עצמם, במקום הטוב המשותף והאינטרס המשותף. סימון וייק כתבה מסה שפורסמה לאחרונה על ביטול המפלגות, כן? כאשר האמצעי לקידום טוב הופך להיות לתכלית בפני עצמה. זה לצערי...
שמת לב דרך אגב שעוד לא הגעת לשם שמיים, למחלוקת של שם שמיים.
כן, זה עדיין... זה עדיין לא לשם שמיים, אבל חלק מה...
עדיין יש... אבל זה יכול להיות שאתה לא חושב.
חלק מהדגרגציה, אתה תגיד לי, אבל חלק מהדגרגציה וההזניה של השיח הפוליטי, אני חושב, נובע בין השאר מן התופעה הזאת. הדבר השני הוא שיש, שאנחנו כתוצאה מהתהליך הזה, אנחנו מזלזלים מדי בערך האמת. ובאמת בפוליטיקה. הדבר המעניין הוא שראש הממשלה שלנו, שאני תומך בו עכשיו כידוע, כמו שדיברנו קודם בממשלה הזאת, הוא לא רץ על הטיקט הזה. הוא רץ על טיקט הפוך. אני בא לליכוד מצד ימין, ואני, יש לי הרבה מאוד חברים שהצביעו בשבילו, והם מרגישים מרומים. רימיתני המלך. אתה לקחת את הקול שלי, ואני האזרח, אני הריבון, אני הצבעתי, ובגדת באמון שלי. זו נקודה שאני חושב שמניעה חלק גדול מהאנטגוניזם, היא צריכה ללמד אותנו, ואני מאוד מאוד מקווה שאם אנחנו הולכים עכשיו לבחירות, יהיה גוש משמעותי, שירוץ על הטיקט הזה של ממשלה משותפת, לא בדיעבד וכתוצאה מתאונה, אלא כחזון. כמשהו שהחברה הישראלית צריכה, כמשהו שהחברה הישראלית צריכה לחגוג, וזאת תהיה הפעם הראשונה שאני הולך להצביע לקבוצה כזאת.
הבנתי.
אני אף פעם לא הצבעתי שמאל על הליכוד, ואני רוצה לראות עכשיו, כשהוכח שאפשר לעשות את זה, אני רוצה לראות ממשלה מהסוג הזה.
אתה אומר, בוא נודה, עם כל אהבה ותחושות ההזדהות, הרבה מאוד אנשים מרגישים שהממשלה יושבת, על איזשהי בסיס של שקר, שלא מאפשר להם אפילו לחוש את הטוב. עכשיו זה מעניין, דברים כאלו קרו בפוליטיקה הישראלית בעבר, אז כשגנץ הלך עם הליכוד, אז זה היה קשה, אבל בכל מקרה, אני חושב שאתה צודק, כשאתה שומע את השיח הציבורי, יש תחושה אל תדבר איתי על ערכיות, שהבסיס שלו הוא לא ערכי. אני מבין את זה, ואני חושב שזה מאוד חשוב לשים את זה על השולחן. אני חושב על זה הרבה. זה התחום של כולנו הוא תחום החינוך. אנחנו רוצים להבין אנשים. ואתה לא יכול להיות, נביא יכול להיות בן אדם שחושב שכולם מטומטמים. מחנך אומר, מי אתה? ואם אתה לא מבין אותי, אז אני נכשלתי.
יפה.
זה לא, זה כמו התעודות שלי שכשגדלתי בתור ילד, לי היו חיים מאוד טובים בתור ילד, משום שיכולתי להיכשל בכל מקצוע, חוץ ממקצועות היהדות, וציון לא טוב, ההורים שלי אמרו, זה ציון למורה. המורה נכשל, הם לא הוציאו את הפוטנציאל של הגאונות, שדרך אגב לא היה לי, אבל הם חשבו שיש לי, אבל זה לא משנה. אבל מחנך אומר, מה אנשים, אם זה לא עובר, מה לא עובר? אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופת ביניים, מין בין מצרים כאלו, שאנחנו צריכים להכיר אותם. כשאני עליתי ארצה בשנות ה-70, תחילת שנות ה-70, המפלגות החרדיות לא היו פרטנרים לקואליציה. הם היו מחוץ לשיח. אני זוכר, כשאני התגייסתי לצבא, כל המשפחה המורחבת מצד אבא, הם חרדים. אני זוכר, כשהתגייסתי לצבא, אבא שלי הפסיק לדבר עם האחים שלו. היה פער שבו בתוך הקהילה היהודית, הציבור החרדי היה הזר, האוטסיידר. הוא לא היה שותף. קרה תהליך משנות ה-80, שבו הציבור החרדי השתנה, אולי הצרכים הפוליטיים השתנו, אבל העובדה היא שהתרגלנו לשבת חילונים ביחד עם חרדים. עזוב ציונות דתי, בשביל הליכוד, הקואליציה המועדפת הם החרדים. התרגלנו, הבנו אחד את השני, אני יודע מה אתה רוצה, אני יודע שזה בדיוק מה שיפריע לך, אני מבין כשאתה מדבר על שבת, יכול להיות שאני לא מסכים איתך, אבל אתה לא מערער, אתה לא מתכוון להגיד, אני רוצה להשתלט על כל מיני, לא, לך יש את הצרכים שלך, ולי יש את הצרכים שלי, לפעמים יש נקודות מחלוקת, אבל לקח כ-30-40 שנה, שבו התרגלנו, איך לחיות אחד עם השם, לא לפחד.
אנחנו יודעים לעכל את זה, אנחנו מכירים את המסגרת.
מכירים, יודעים את הגבולות, וגם הציבור החרדי עבר ציוניזציה מאוד עמוק. זה לא כבר ציבור אנטי-ציוני. ש"ס לעולם לא היה אנטי-ציוני, אבל גם אגודת ישראל. כשאתה סגן שר, כשאין שר, או אתה יושב ראש, אפשר לדבר על גפני, יושב ראש ועדת הכספים, שהוא אנטי-ציוני, הוא מפעיל את כל המדינה, הוא דואג, יש לו תפיסות, יכול להיות שאני מתווכח איתו, יכול להיות שהוא לא משרת בצפה, יכול להיות שהוא לא עומד דום ביום בצפירה, יש לי כל מיני, אבל בפועל, הם חלק, הציבור החרדי הוא חלק מהותי, מהשיח הישראלי היהודי.
והשלטון בישראל.
והשלטון, ונכנסו, ואנחנו הכרנו. עכשיו, מה שקורה היום, אנשים מרגישים מאוימים, ובצדק. משום שזה דבר חדש. הרי מה קרה? מנסור אבס, אם אנחנו נשמע, כשאתה פוגש אותו, כשאתה שומע מה שקורה, אתה רואה בן אדם שעבר שינוי.
נכון.
אבל, הציבור עוד לא יודע את הדברים האלה. עוד לא בטוח בהם. האם באמת, הרי אנחנו גדלנו כולנו, בתודעה שיהודים, לעולם עשיו שונא את יעקב, הוא על יהודים וערבים. כשאתה גדל ככה, זה הנרטיב, והנרטיב הזה היינו צריכים לחזק אותו, הוא היה כל כך, ופתאום אנחנו רוצים להגיד, וואו, יכול להיות אהבה? אנשים מסתכלים, they need more time, זה מהיר מדי, ועוד לא התרגלנו. אחד הדאגות הוא שהממשלה הזאת צריכה המון זמן כדי לשנות תודעה, אבל אני חושב שהחברה זה לא שהם לא מבינים, אנחנו גדלנו על נרטיב, של אויבות מאוד מאוד עמוקה. ואז בא בן אדם ואומר, הנה מה שאמרתי אתמול, זה כמו עם סדאט, אז לדוגמה, כל הזמן מדברים על מפלגת רע"מ, מזכירים מה אמרו? לא מאז שהם בקואליציה, מה אמרו אתמול? מתי אתה סומך שבן אדם השתנה? ושאל תצטט מה שעשיתי, תצטט את מה שאני עושה. שמעתי את עמית סגל אומר, כן, יש רעיון להחליף, את מספר 5 במספר 6, אבל מי מספר 6? מספר 6 אמר בעבר שהוא בעד התקפת טילים של חמה. זה לא שהוא, עמית סגל לא משקר. השאלה היא, כשאתה מצטט עובדות, מה עם העובדות הרלוונטיות? זה לא שזה אמת או שקר. אנחנו נמצאים בתחילה של דרך, בתחילה של תהליך, ואני חושב שאנחנו צריכים לפרגן לכולנו. ייקח לנו זמן. זה לוקח זמן. לערבים לסמוך על יהודים, ויהודים לסמוך על ערבים, ולבנות קשרים חדשים. זה לא בא ביום. השאלה היא אם יהיה לנו את הזמן להעמיק את הדבר הזה. יש לך מחשבות או הגיגים האחרונים?
כן, אני שאנחנו... ממש ממש, כשאתה דיברת, מאוד הזדהיתי וחשבתי על זה שבמושגים הפסיכולוגיים אנחנו קוראים לזה חרדת סיכונים, נכון?
כן.
עכשיו צריך להודות גם בזה, יש פה סיכון.
נכון.
יש פה סיכון, אם האנשים האלה אמרו את זה שלשום, הם יכולים להגיד דברים דומים מחרותיים. חלק מהאתגר פה, הוא לשאול את עצמנו, מה האחריות שלנו על הדברים שהם יגידו בעוד יומיים ובעוד שלושה ימים? וזה מאוד מאוד תלוי. לפעמים אנחנו אומרים, אמוני בנה לאור מעשים שאתה תעשה, ואז אני אוכל לתת בך אמון, ואנחנו נוכל ללכת ביחד. עכשיו, לפעמים זה מאוד צודק. כי הנה, אני חושב שאוסלו היה טרגדיה של נתינת אמון מהיר מדי. אבל כאשר אנחנו מודעים לזה, שאם אנחנו עכשיו סוללים את הדרך החדשה הזאת, אם אנחנו נמצאים באמת בתקופת מעבר, מידת האמון ההדדית שאנחנו ניתן אחד לשני, היא זאת שתעצב את עוד שלושת הימים, והעוד חודשיים, והבחירות הבאות, ולאחר מכן. ולכן זה כל כך עדין וכל כך מסוכן. כי אתה לא מקבל אמון בלי לתת אמון.
נכון.
ואותי קצת מתסכל שסעדת היה זה שבא לבקר. ולא שבגין היה הראשון שרץ למצרים והושיט את היד הזאת, למרות שהיד הזאת תמיד הייתה מושטת במידה כזאת.
ואת צודק, האתגר הזה הוא גם, הוא לא רק בין יהודים וערבים, זה גם בין שמאל וימין, ואולי זה מתחבר למה שאתה אמרת קודם.
וגם בין החרדים לציונים שאתה דיברת.
הפוליטיקה השבטית שלנו.
נכון.
שאנחנו הולכים להסתכל על השני ולראות אותו, ולהבין שאולי הוא גם רוצה טוב משותף. ושיש טוב שאנחנו, זה לוקח זמן, הקואליציה הזאת היא חידוש, וצריכים להבין שחידושים, איך אמרת, חרדת מה?
חרדת סיכונים.
חרדת סיכונים, ואתה יודע מה, במדינת ישראל, חרדות, הן לא...
לא תלושות מהמציאות.
הן לא תלושות מהמציאות. תמר, מה שלומך היום?
טוב, טוב להיות פה. טוב לשמוע את שניכם, להקשיב לשניכם.
תודה. כשאת שומעת את השיחה ואת הנושא שלנו, לאן זה מוביל?
קודם כל רציתי לומר לנו שזה נפלא, להגיד את המילים עלינו, אני מקווה בעזרת השם, אם ירצה השם, נאה דורש ונאה מקיים. כי אנחנו קראנו לעסקט הזה, קראנו לו בין שמיים לארץ. לפני שבועיים, בפעם הראשונה, פתחנו בשמיים בירושלים של מעלה, והיום אנחנו ממש בארץ, לגמרי בארץ, הגענו לארץ, עמדנו במה מדהים. שאמרנו, כל הכבוד לנו, בשעה טובה ומוצלחת, בין שמיים לארץ, יופי. אני רוצה לדבר ככה כך ספציפית על הכאוס בפוליטיקה. כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים מה יקרה היום עד סוף העסקט הזה, עד סוף הפודקאסט הזה, וזאת שאלה מאוד גדולה, אבל יש כן תחושה כאוטית, שלא ברור, מה קורה עם כל אחד מהאנשים, ולאן אנשים הולכים, ואנשים חותכים למפלגות אחרות, וכמו שאמרת דניאל, הם מצביעים נגד הערכים שלהם עצמם, שהם העמידו במרכז האג'נדה הפוליטית שלהם. לכן אני היום רוצה טיפה לדבר על המושג תוהו ובוהו. ואני רוצה להביא שלושה מורים חסידיים גדולים שדיברו על מה זה תוהו ובוהו. ועל המילים האלה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. מלמד בעל המאור עיניים מנחם נחום טברסקי, שיסד את חסידות צ'רנוביל, ומלמד, והארץ הייתה תוהו. שכשיש הרבה ארץ, המון המון ארץ, כשהפריים כולו ארץ, כולו פוליטיקה, אז נעשה תוהו מרוב ארץ. זאת אומרת, זה עניין של מידות. ואומר על זה רבי יעקב יוסף מפולניה, שנולד 40 שנה לפניו בערך, הוא אומר, דראשית הבריאה היה הכל בשניים, מחובר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש ארץ ויש שמיים. הארץ לא עומדת לבד. הם אמורים להיות ביחד, יש איזה חיבור. אלא שרצתה הארץ להיות בפני עצמה. ולא רצתה להיות בחיבור עם השמיים, וכך נהיה תוהו ובוהו. תשימו לב שתוהו ובוהו כותבים ראשי תיבות תף וו בית טוב. זה הטוב המדומה. זה לא הטוב שאנחנו מדברים עליו, זה טוב אחר. נמוך מאוד. זה משהו אחר. וכותב על זה שפת אמת 150 שנה אחר כך, הוא יגיד, מה קרה שם? מה האופי של תוהו ובוהו? מה עושה את הדבר הזה שנקרא טוב בתף, תוהו ובוהו? והוא מסביר ואומר שתחתונים מתרעמים. למה העליונים ניזונים? הם מסתכלים על השמיים, למה לשמיים יש את כל הדברים הללו? גם אנחנו רוצים אותם, אנחנו רוצים את כל זה לעצמנו, את הטוב הזה לעצמנו. ואין ביניהם שלום ואחדות להעיד על הכלל כולו. זאת אומרת, פוליטיקה של אינטרסים, זה הדבר הראשון שהתורה מספרת לנו. כאילו, תדעו לכם, אני מכירה את זה טוב מאוד מהפסוק הראשון, מהדבר הראשון. אני מכירה עולם שבו הארץ אומרת, רציתם שנהיה ביחד, השמיים והארץ יחדיו. אבל בעצם אני לא רוצה בזה, אני מעדיפה לעצמי, אני רוצה לקחת את כל הבריאה אליי, לעצמי. ואני רוצה קודם כל לשים לב שגדולי הרבנים החסידיים עסקו בשאלות של פוליטיקה, של מציאות. זאת אומרת שהיהדות אף פעם לא הייתה חדר בריחה לברוח מהמציאות, אלא בדיוק הפוך, היא חדר בחירה. היא אומרת, אני רוצה להיות במציאות, ואני אפילו לוקחת את המושג הזה, ואני לא מוכנה להסתכל עליו לא כמושג היסטורי וגם לא כמושג מיתי, אלא כמושג קיומי, באישי ובפוליטי. וזה נראה לי מאוד מאוד חשוב. אבל דווקא לכן אני רוצה לדבר היום על פוליטיקה, ואני לא רוצה רק לדבר על הפוליטיקה הישראלית, אני רוצה לדבר גם על הפוליטיקה העולמית. כי אני חושבת שזאת תהיה טעות, להסתכל רק על מה שקורה כאן. אנחנו בעצם נמצאים ברגע מאוד דומה לרגע שמורי החסידות דיברו עליו, לרגע של תוהו ובוהו, בפוליטיקה. ושווה להסתכל על זה, כשבעצם גם הפוליטיקה הישראלית וגם הפוליטיקה העולמית, הן מושכות אותנו אל שאלת התוהו, ומושכות אותנו אל איזה שאלה ואל חוסר היכולת לעבוד בשותפות בין שמיים לארץ, כמו השם של ההסקט הזה. ולכן אני רוצה להקריא את הדברים של הרב לורד ג'ונתן זקס, שנפטר ב-2020, בספר שלו לכבוד השוני, כיצד נוכל למנוע התנגשות, תרבויות ושבטים וערכים. והוא כותב כך, אתם יכולים לפי זה לראות מתי הוא כותב. בשעה שאני כותב את הדברים האלה, אנו מתבשרים על רצח של פוליטיקאי בהולנד. המונים פורעים בחוצות פריז במחאה על המועמד הימני לנשיאות ז'אן-מארי לפן. באוסטריה, שוויץ, צפון איטליה, גרמניה, בלגיה, הולנד, דנמרק, נורווגיה, עולה כוחן של המפלגות הקיצוניות. גל של אלימות, מהומות גזע בכמה ערים במרכז בריטניה, מפגינים נגד גלובליזציה, תנודות ראשונות של רעש אדמה. תנודה טקטונית במצב הרוח העולמי. עברנו לסביבה עולמית מסוכנת, לפוליטיקה של חוסר הביטחון. משהו קרה, הגענו לנקודת מפנה. ואז הוא יגיד שהפוליטיקה מעלה שאלות, אבל זה לא מספיק לנתח את זה בכלים פוליטיים, צריך באמת כמו שאנחנו עושים פה, ועושות פה לנתח את זה בכלים ערכיים, ואפילו בכלים של אמונה, ואפילו בכלים דתיים. ואז הוא כותב, איך נתחיל ונעשה אמון? איך מתרחשת פריצת דרך? יחסים פוליטיים וכלכליים הם חוזיים. הם מבוססים על ההנחה שהצדדים מרוויחים, על רווח, על תועלת. אבל קחו משפחה. הם אוכלים, שותים, משחקים, מתווכחים, מבצעים מטלות ביתיות, עוזרים זה לזה, תלויים זה בזה, רבים. ויש להם תקסים של השלמה, והסדר מושב על כנו. מתחת לפני השטח של משפחה זו, יש ערכי יסוד, אהבה, כמו שאמרת שרגה, סבלנות, נאמנות, אחריות, סמכות, ציות, הגינות וחמלה, כמו שלימדת אותנו. הסבלנות לעשות את התהליך, לעשות את הדרך. החוטים הקושרים יחד את המשפחה. היחסים הללו אינם חוזיים. אין להם דבר עם עסקאות של כוח או עושר. קבוצה של לכידותה נוצרה על ידי אלימות או תשלום על הדברים הללו איננה משפחה. היא איננה מה שאני מכנה יחסי ברית. חוזה עניינו בעצמי. בריתות עניינן באנחנו. ברית אינה הקשר של אינטרס או תועלת, אלא קשר של שייכות. בריתות נחרטות כששני אנשים או יותר מתאגדים כדי ליצור משהו מעבר לאני, אנחנו. עם נאמנות, מחויבות להישאר יחד, גם בזמנים קשים, וכך נולד אמון. ולכן הוא ממשיך ואומר, הברית היא רעיון ההולם את זמננו, את הזמן הזה, את הפוליטיקה של הזמן הזה, את העולם הזה. משום שהיא מאשרת את כבוד השוני. אנחנו במתקפה. יש כל כך הרבה שבטים, יש כל כך הרבה שוני. אנחנו בתוך עולם של פוליטיקה של זהויות, אין להם סיכוי לשרוד. העולם לא יכול לשרוד בתוך פוליטיקה של זהויות, וגם לא מדינת ישראל. אבל בריתות קיימות מפני שאנחנו שונים, ומבקשים לשמר את השוני, כאשר אנחנו מחוברים וחוברים יחד, לתרום כל אחד את ברכתו וכישרונו לטוב הציבורי. זהו טבעם של החיים, שיש לנו מחויבויות, ויש לנו רצונות וצרכים, מתנגשים. אבל לראות שהשוני הוא מקור הברכה, וכך להוביל לתיווך, יישוב סכסוכים, פיוס ושלום, זה הדבר. ואני רוצה לומר שאני חושבת שאנחנו במדינת ישראל נמצאים ברגע מאוד מאוד גדול. זה מה שנקרא מתוך שלא לשמה, בא לשמה. מתוך שלא לשמה אנחנו בממשלה הזאת. ובאמת זה אולי חלק מהעצבות, ואולי אנחנו צריכים לעשות סיבוב שלם כדי להגיע לשמה. וצריך לעשות את הדבר הזה לשמה, כמו בבראשית. רבי יצחק אומר בזוהר, מה זה בראשית? מלשון ברית. אתם רוצים לדעת מה, להקדים תרופה למכה? מה יקרה לארץ? אני יכול לספר לכם כבר עכשיו. הארץ תבקש לעצמה, והארץ הייתה תוהו. יש עולם כזה של פוליטיקה שאני מבקשת לעצמי את הכל. אבל אם אתם רוצים לעשות עולם שיש בו שמיים וארץ, אתם צריכים לעשות עולם של בריתות. ואני חושבת שחלק מהאחריות שלנו כיהודים שנמצאים במדינת ישראל, כיהודים שבחרו, כמו שאמרת הרב דניאל, להיות דווקא בישראל, לעלות גם לישראל, להיות פה בישראל, במקום הזה שיש בו כל כך הרבה אנשים שונים, חלק מהאחריות שלנו כרגע זה לזכור שכל מה שקורה פה בממשלה קורה רגע אחרי שבועות. ושבועות לימד אותנו כחג שברית, זה כנראה מהות היחסים התקינים, המוסריים בין בני אדם, שעושים אותנו לא אנשים שעוינים זה לזה ומבקשים לקחת זה מזה, אלא אנשים שמבקשים ליצור יחסים של משפחה שהולכים ומתרחבים בעולם, בינינו, שגם אנחנו שלושתנו שונים, המשפחות שלנו, הקהילות שלנו, ואחר כך זה הולך ומתרחב בתוך העם שלנו בכל מקום שהוא, ואחר כך בתוך כל האנשים שחיים בארץ הזאת. אני חושבת שהרגע הזה הוא רגע מאוד מכריע, כי אנשים טעמו שלא במכוון משהו אחר מאוד. וכמו שאמרת, זה אחר ושונה. אבל אני חושבת שמה שמחכה לעולם בהמשך הסיבוב הוא תוהו ובו. העולם מפולג, והעולם מפורד, והעולם מפוזר. יש בו המון אנשים שלא מאמינים יותר באף מוסד, וגם לא מאמינים באמת, וגם לא מאמינים במוסר. משפחות מתפרקות וקשה להחזיק עבודה לאורך זמן. אנשים כבר לא חיים במקום אחד לאורך זמן. ובתוך כל הדבר הזה הפוליטיקה משקפת, היא שיקוף בדיוק של השאלות הללו. אם הפוליטיקה תצליח להביא אותנו מעבר לפוליטיקת הזהויות, אל פוליטיקת הברית, וזה יפה שאנחנו מדברים על זה ממש לקראת סוף שנת שמיטה, שבה בדרך כלל עשו את מצוות הכל, הביאו אנשים בברית, הביאו את העם שלנו בברית, זה חלק מהמסורת שלנו, אנחנו נהיה במקום אחר. אז אם אתם שואלים אותי מה אני מקווה, אני מקווה שהרגע הרועד הזה בפוליטיקה הישראלית ירעיד לנו את אמות הסיפים, כי הוא יזכיר לנו מה מדינת ישראל אמורה לעשות בעולם, לכולם. היא אמורה להזכיר לנו שבאנו לכונן יחסי ברית בינינו, ולא יחסים של אינטרסים, והבחירה בידינו, רק בידינו.
אוי, אמן, אמן, אמן. הביטוי של תוהו ובוהו מרעיד אותי, משום שהוא נותן שפה לרגשות שלי. אני באמת, זה לא שאני מפוחד, אני מרגיש שאנחנו יכולים לחזור לתוהו ובוהו. זה לא שהמפלגה שאני אצביע בשבילו לא ינצח. אף פי שזה יחב, אני רגיל לזה. אבל אני מתחיל לשמוע את הקמפיין. איך אנחנו מתכוננים לתקוף? איך אנחנו הולכים לחזק את העמדות שלנו? ואני מפחד שכדי לנצח, אנחנו נגיע לתוהו ובוהו, ומתוהו ובוהו לא מנצחים. אין מנצחים. שאלה גם, מחשבות לפני הסיום?
קודם כל, באמת תודה רבה, וזה בהחלט מאוד מרגש לחשוב על זה ככה. ואני חושב שהממשלה הזאת, בעקבות הדברים שלך, ובעקבות הדיון שהיה לנו קודם, היא ממשלה שהצליחה לכונן את האהבה, את השותפות, לכרות את הברית מתוך חולשה. לראש הממשלה היה אומץ רב מאוד, יש אומץ רב מאוד, אומץ של חלשים. למנסור עבאס יש אומץ רב מאוד, אומץ של חלשים. אם דימית את זה למשפחה ולילד, ואת הרחבת, אתה כבר בשיחה דימית את זה, ואת הרחבת עכשיו בלי להתכונן מראש ולתאם מראש, זה אני רוצה שהילד הזה במשפחה, שזה אתה נולד ומתחיל לצעוד, שהוא יהיה הילד שבחרנו בו. לא הריון לא רצוי, אלא זאת תהיה הריון ולידה, שצועדת עם ברכת ההורים, וברכת כל הקהילה שמקיפה את הבשורה המעניינת והחשובה כל כך הזאת לחברה הישראלית.
שרגע, אתה נתת אתגר, שאני חושב שכדאי לסיים איתו, שאנחנו, שכולנו מרגישים את הברית ואת התיקון של הממשלה הזאת, ראוי לנו לחשוב שנפילת הממשלה הוא לא סוף הדרך, אלא הזדמנות לשים על השולחן, אמרת את זה ואני לוקח את זה איתי, יש פה הזדמנות לשים אלטרנטיבה, ובוא נחזור לעם עם האלטרנטיבה הזאת, ובוא נראה, אני רק מקווה שבדרך תוהו ובוהו לא ינצח, אבל אנחנו המחנכים לא ניתן לו. ההסקט הזה, זה התפקיד שלנו, רק ההסקט הזה עכשיו הוא ישנה. תודה רבה לרבה תמר אלעד אפובעם, תודה רבה לרב דוקטור שרגא ברון, היה כבוד להיות איתכם. הזנתם לבין שמיים לארץ, הסקט החדש של מכון שלום הרטמן בירושלים, על הפקת הפודקאסט אחרי הצוות הדיגיטלי של המכון, בהובלת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי. עריכה בוצעה על ידי חברת פודקאסטיקו. הפרק הבא יעלה בעוד שבועיים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ביישומוני ההסקטים המובילים, סאונד קלאוד, ספוטיפיי, אייטונס ואחרים. אתם יכולים לדרג אותנו שם, וכמובן לשתף עם אנשים נוספים. אם תרצו לשמוע עוד על תכנים ופעולות שמקיים המכון, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר אותנו באתר heb.hartman.org.il. נשמח גם לשמוע מה חשבתם על הנושא, וניתן לכתוב לנו דרך אתר והרשתות החברתיות שלנו. תודה רבה לכם שהזנתם לנו, תודה רבה לשניכם, ונשתמע בעוד שבועיים.
תודה רבה לך.
תודה רבה.